טוב, שלום. אנחנו, ברוך השם, מתחילים חומש חדש, מדרגה מיוחדת של התורה, ומתוך ההתחדשות הזאת של התורה, פונה משה רבנו ישירות לעסוק בסוגיית המשפט בישראל. אז החומש פותח בסעיף אחת, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. לעומת החומשים הקודמים, לעומת התורה שניתנה במדבר, החומש הזה הוא עם כתובת חדשה, הוא במדרגה חדשה, מדרגת חיים חדשה של כל ישראל, מדרגת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל. לכן בפסוק ה' בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת למור. צריך לבאר את התורה בביאור חדש, והביאור החדש מופיע בפסוק ח' ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ שאני נשבעתי והבטחתי לאבותיכם. הרב ציודה בשיחותיו לפרשת דברים ובכלל בחומש דברים כולו מסביר שמשה רבנו בא לבאר את המובן האמיתי, הבריא, השלם של התורה. הועיל משה באר את התורה הזאת, ומהו הביאור? סו אלה, תיכנסו לארץ ישראל. זה הביאור של התורה. מתבאר שאין תורה כתורת ארץ ישראל. רב ציודה מסביר כי אין תורה אלא בעם ישראל, וכל שלמות עם ישראל היא רק בארץ ישראל. על כן, התורה מתגלה כאן בחומש דברים במדרגה אחרת. ואם תורת ישראל מתחדשת, אז מיד יש לדבר השלכה, והדבר בא לידי ביטוי במערכת המשפט הישראלית. ואומר עליכם בפסוק ט', לא אוכל לבדי שאת אתכם. ברוך השם, אתם רבים, יש ברכה, יש שפע אלוקי. פסוק י' ב', איכה אשא לבדי, תוככם ומסעכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. צריך לבזר סמכויות, צריך לעשות תקנים נוספים לשופטים בישראל. ומה משה רבנו, מנחה השופטים, אומר להם בפסוק ט' ז', ואצווה את שופטיכם וכולי, פסוק י' ז', לא תכירו פנים במשפט, כקטון גדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. סדרי המשפט בישראל הם המשך הופעתה של תורה, כי תורת ישראל, במיוחד תורת ארץ ישראל, עניינה להתגלות בחיים. על כן, המשפט הישראלי מוגדר פה בארבע מילים מאוד תמציתיות. כי המשפט לאלוקים הוא. המשפט הישראלי הוא לא דבר אנושי. לכן, תתרחקו מהמושגים האנושיים. לא תגורו מפני איש, מפני דבר אנושי. כי המשפט לאלוקים הוא. הרמב"ן כותב, מה המשמעות כי המשפט לאלוקים הוא? כי לאלוקים לעשות משפט בין יצוריו. ואם אתם תשפטו עוול, הנה חטאתם להשם כי מעלתם בשליחותו. השופטים בישראל הם שלוחים של ריבונו של עולם. זה מאוד מפחיד. האם בן אנוש יכול לעמוד בשליחות הזאת? ריבונו של עולם הוא השופט. ואתם השופטים, אתם נציגיו. הרמב"ן מביא פסוק בדברי הימים. שם כתוב על יהושפט. השם כנראה גורם. יהושפט מלך יהודה. ויעמד שופטים בארץ. בכל ערי יהודה. ויאמר אל השופטים. ראו מה אתם עושים. מה, השופט לא יודע. הוא מאוד אינטליגנט. ראו מה אתם עושים. כי לא לאדם תשפטו, כי לאדוני. ועמכם בדבר משפט. ואתה, יהי פחד אדוני עליכם. שמרו ועשו. כי אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומסופנים ומכך שוחד. מה פירוש? כי לא לאדם תשפטו, כי להשם. אומר הרד"ק, תהיו מלאי יראה, כאילו הוא עמכם בדבר משפט. אתם שלוחיו. הוא השופט. זה לא משחק. זה לא סברות אנושיות. אין מקום לעוולה ולשקר. והשם אלוקים אמת. האמת האלוקית היא שופטת, היא מסדרת את המציאות. היא לא מסכימה עם רשע. היא מתגמלת את הצדק. אז השם עמכם בדבר המשפט, זה כמו שיוויתי השם לנגדי תמיד. המצודות כותב, ראו מה אתם עושים, מאוד הסתכלו במעשי המשפט. כי אין המשפט מצוות אדם. לשתוכלו לחחש ולומר לפניו, כן היה הדעת נוטה. ולא במעל יצא המשפט מעוקל. כי להשם, ויודע הוא אם נעשה במעל אם בטעות הדעת. השם עמכם בדבר המשפט לדעת תלומות לב. אם אתה משתמש במשפט כדי להוציא לפועל את סברותיך האנושיות, את עמדותיך האנושיות, ואתה לא באמת שופט אמת, אז תדע את מה אתה מעוות פה, את המשפט האלוקי. והמקור לכל הסוגיה הזו שמשה רבנו רומז עליה כאן בקצרה, מופיעה בסעיף 2, מתוך תחילת פרשת יתרו. ועיון קל בפרשה שם, מבהיר לנו את הגודל ואת הנוראות ואת הסגב של המשפט הישראלי. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וירא חוטל משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו. יתרו מציע הצעה פשוטה. לכאורה לא צריכים אדם בעל שיעור קומה כזה. אבל הדברים לא פשוטים. וזה מה שעונה משה להצעת יתרו. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. זאת אומרת, מערכת המשפט היא לא מה שאתה יתרו מכיר. אולי אתה היית בבית משפט עליון, מן הסתם, יתרו, חותן מדיין, כהן משה וכולי. אבל אתה בכלל לא מבין מה זה המשפט הישראלי. היעד הוא שלי ושל עם השם, הוא יעד של דרישת אלוקים. זה לא עניין של יישוב סכסוכים אנושיים. גם זה מתרחש. אבל לאור מה כל זה מתרחש? העם רוצה לדרוש אלוקים. אתה שואל, למה דווקא אני עושה את הכל לבד? אני יודע שאני נבחרתי להיות המתווך בין אלוקים לבין העם. לא סתם, משה רבנו הוא קיבל תורה מסיני, והוא מפרט בפסוק הבא, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כלומר, המשפט, הוא מביא את חוקי האלוקים לתוך הסעיפים של החושן משפט. אף על פי כן, מציע יתרו, שעם כל הגובה והרוממות של המשפט, אבל בסופו של דבר, אם תהיה כזו בירוקרטיה, אם תהיה כזו סחבת, והעם לא יקבל את חוקי האלוקים, והוא לא יוכל לממש את דרישת אלוקים, כי אתה אומר, איכות השפיטה שלי, משה רבנו, בתור נציג האלוקים, אסור לוותר עליה. אני לבדי חייב לעשות אותה. אבל אם בסופו של דבר, דבר השם לא יגיע אל כל העם, אז מה עשינו? ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר שאתה עושה, נפול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך. אתה שמע בקולי, יעצך ויהי אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים וכולי. זאת אומרת, אני מבין שאתה רוצה להביא לעם ישראל משפט אלוקי, אבל הדרך היא להרבות תורה ומשפט בישראל. נכון שאין כמוך. אז תהיה הרבי הגדול והמורה הגדול והשופט העליון הגדול, אתה משה רבנו, ותלמד את עם ישראל את תורת השם. ככה דבר השם יבוא אליהם. ויזרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו. ואם את זה אתה רוצה, אז צריך כמובן לבנות שופטים שיש להם אישיות שהיא בעצם יכולה להוות בסיס להשראת שכינה. אלוהים ניצב בעדת אל, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת, צוני ועצה, כי דמויות כאלה באמת יוכלו לקבל את דבר השם ולשפוט משפט אלוקי. ואחרי כל ההצעה הזאת בפסוק כ"ג, אומר יתרו, אם את הדבר הזה תעשה, וצבחה אלוקים ויכולת עמוד. כתוב במחילתא, שאמר לו יתרו למשה, צא הימלך בגבורה. אם השם יסכים, יכולת עמוד. ואם לא, אם השם לא יסכים, אז זה לא שייך. צריך להבין. אחרי שיתרו כל כך מפציר במשה, למה הוא אומר, צריך אישור אלוקי? הרי לא יעלה על הדעת שריבונו של עולם מסתייג מהצעה כזאת. אבל שורש העניין הוא איכות השפיטה. נכון שרוחו של משה רבנו מרחפת על המערכת המשפטית הישראלית. רוח של דרישת אלוקים. אבל בוודאי אינו דומה שיפוטו של משה לשיפוטם של שאר שופטים. וגם בעיני העם, האמון שבעלי הדין נותנים במשה הוא ודאי האמון המקסימלי, והוא אינו דומה לאמון שנותנים עם ישראל בשופטים אחרים. לכן, בכל זאת יש פה הורדה של איכות השפיטה, והקדוש ברוך הוא מסכים. וישמע משה לכל חותנו, ויעס כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל וכולי. כותב הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, בספרו מעט מן האור, בפרשת יתרו. הוא כותב, במאמר מוסגר הוסיף אנקדוטה. בהיותי יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, קיימתי בכנסת מספר דיונים נוקבים בנוכחות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק. דיונים על מה? על הסחבת הבלתי נסבלת של מערכת בתי המשפט הנוהגים לפסוק לאחר שנים ארוכות של עינוי דין. באחת הישיבות נסוב הדיון על הסחבת החמורה המאפיינת גם את בית המשפט העליון, והוא עלתה הצעת חוק לביזור חלק מתפקידיו לבתי משפט אזוריים, אם בית המשפט העליון לא מסוגל לעמוד בעומס התיקים, והסחבת היא לא של ימים, לא של שבועות, לא של חודשים, של שנים, אז צריך לבזר סמכויות. אהרון ברק הגן בלעת על ההסדר הקיים, וטען כי כל שינוי שיביא להעברת תיקים מבית המשפט העליון לבית המשפט המחוזי, יפגע באיכות השפיטה. מה, אתה יכול להשוות שופט מחוזי לשופט מבית משפט עליון? כותב רב חנן פורט, השבתי לו בקורטוב הומור, כי איכות השפיטה של בית המשפט העליון אינה עולה על זו של משה רבנו. ואם משה בענוותנותו קיבל את הצעת יתרו לביזור סמכויות, על אף הירידה באיכות השפיטה, מותר גם לבית המשפט העליון ללמוד ממשה רבנו דבר מה. ומה הייתה תגובתו? כותב חנן פורט, וידום אהרון. וידום אהרון, ולא שר מעמדותיו בנידון. תהפכו את העמוד בבקשה. כן. לא רצה, כן. אני חושב שהרמב"ן מתייחס לדבר הזה. הסוגיה פה, אני חושב, תורת ארץ ישראל, כל ישראל, זה לא משנה עכשיו הנקודה הפרטית, היא מוזכרת בהרחבה. כנראה יש פה עכשיו את העקרונות השיפוטיים הכלליים, ממילא הנקודות הפרטיות שהן חשובות, הן לא נזכרות כאן. אבל בהחלט יש דברים שנזכרים בשני תורה, יש דברים שלא, וצריך לתת את הדעת. אומר הרב קוק, מהו הגובה, מהי הגדלות של משפטי ישראל? סעיף 6. דוד המלך שאומר על משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הוא אומר גם עבדך נזהר בהם במשפטי השם בשומרם עקב רב. מסביר הרב קוק, המשפטים האלוקיים זה החושן משפט שאלוקים כתב אותו, וזה היישום של החושן משפט על ידי דייני ישראל, שהם מכונים אלוקים. המשפטים האלוקיים, מתוך שהם נובעים לא משכל אנושי, לא משיקולים ארציים, אלא ממקור האמת העליונה, מתורה מן השמיים, לכן אין מטרתם נמוכה, אלא מטרה עליונה שמימית, אין מטרתם רק מטרה קרובה ליישר סכסוכים ארעיים האהובים בחיי בני אדם. אלא הם, המשפטים האלוהים, הולכים להעלות את החיים ואת ההוויה כולה. מטרת המשפטים, להרים את החיים. איזה חיים? חיים אנושיים שלעיתים יורדים לתת רמה של סכסוכים ושל מאבקים. אז מטרת החושן משפט האלוקי לא רק לתת מענה לסכסוך הזה, אלא להרים את המציאות, להחזיר את האנשים שחיים למקור החיים, לחיים האורגינליים, לחיים הבריאים, השלמים, התיאורים, אלא הם הולכים להעלות את החיים ואת ההוויה כולה מיסוד האמת העליונה התבועה בהם. הרי הם משרים את השכינה בעולם ומעלים על די השפעתם את האדם ואת העולם מבירה עמיקתא, מבור עמוק, אשר נפל בחטאו וראשו, לאיגרא רמא, לגג גבוה, של אור הקדושה העליונה וזיו עדן קודש קודשים. בני אדם, האנושות, יכולים ליפול לתהומות, למקומות נמוכים, של חולי חולין, והמשפטים האלוקיים מרימים אותם לקודש קודשים. ולכן, העניין הזה של דיני ממונות הוא מאוד חשוב. כתוב בחז"ל, מופיע פה בסעיף, בשורה 11, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות. יש איזה עניין מיוחד בדיני ממונות. למה? כל האורה הזאת וכל הקשר הנפשי הזה העמוק בא אל הנפש התמימה, שכל תוכן חייה היא עבודת השם העליונה, וחפצי בני אדם וסכסוכיהם הקטנים לא היו יכולים לתפוס מקום בקרבה. הרב שואל שאלה. איך זה יכול להיות שדוד המלך כל כך נזהר בדיני ממונות? למה זה כל כך מדבר אליו, דיני ממונות? הרי זה שייך לאנשים עם סכסוכים, אנשים שמאוד אכפת להם בעניינים של העולם הזה, כסף וכולי. מה הקשר של דוד המלך עם החושן משפט? אמנם, בהיותה, בגלל שנפשו התמימה של דוד המלך, מכירה את היסוד המקודש של משפטי השם, וסוד האמת האלוהית העליונה, מגמת כל חמדת עולמים הגנוזה בהם, לכן הרי היא מתקשרת עם הזהירות העצמית בהם. זה נקרא גם עבדך נזהר, לשון זוהר. הוא מבין איזה אור יש בדיני ממונות. ולכן נפשו עוסקת באהבה רבה, בשאיפה של צמאון נורא עליונה בכל ניתוח פרטיהם. לא בגלל שהכסף מעניין לדוד המלך, הוא עוסק בחושן משפט בדיני ממונות, בגלל שהאורה האלוקית שמנחה את המציאות ומרימה אותה מעמקי תחתיות אל איגרא רמא, זה מה שמעניין אותו. אומר הרב בסעיף 7, אורות ישראל, ותחייתו פרק ג'. אנחנו בזריזות נעבור, אנחנו לא לומדים עכשיו את הפסקה הזאת, צריך הרבה זמן. אבל מה שנוגע לענייננו, קצת להתבשם, קצת להבין מה זאת מערכת משפט אלוקית שהיא מתאימה לנו. אומר הרב, לכל אומה יש את הכישרון שלה. מה הכישרון? הכישרון שלנו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות בהשם. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי. כלומר, שאיפת הדבקות בהשם. אנחנו רוצים להידבק בקודש, בריבונו של עולם. יש גם חיים גשמיים, אז בסדר. כל זה קשור אל המרכז, אל המגמה, אל המטרה שלנו, שזה הקודש. וממילא ישראל מקדשים את החול. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנו מתגדלים. כלומר, לעומת העמים שנולדו על ידי תהליכים התפתחותיים היסטוריים, אנחנו נוצרנו יש מאין. לא היה עם, וריבונו של עולם יצר אותנו. עם זו יצרתי לי ביציאת מצרים. וממילא, אנחנו עם שהוא יצירה אלוקית. לכן אין בנו ערכים פרודים, כי כשם שהשם אחד, כך כל החיים שלנו הם אחדותיים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. כי שאיפת עם ישראל להראות לעולם שגם ענייני הממון מסודרים על פי התורה. אין בנו ערכים פרודים. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו, אל הקודש, הן הולכות. ושאיפות החיים הכלליות, זה אומר מדינה, חברה, פוליטיקה, כלכלה, הכל. הכל הולך אל הקודש. שורה שמינית, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. על כן, המשפטים הם קודש קודשים בישראל. משפטי ישראל הם מסדרים את כל סדרי החיים של אומת הקודש הזאת. ועל כן, יש תופעה מופלאה שהיא ייחודית לנו. ועל כן, השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. שמיכה זה אומר שאדם מקבל אישור ובעצם קשר ישיר עד משה רבנו. משה רבנו סומך שופטים והם השופטים סומכים. כלומר, לא אתה נוצרת כשופט, אלא יש איזה עמוד שדרה ממשה רבנו, מסיני, ממקור המשפט האלוקי, עד לשופט של כאן ועכשיו. לכן, כל מקום שכתובים השופטים בתורה, הם מכונים אלוקים. כי אלוקים זה סמוכים. כלומר, שלוחים של המשפט האלוקי. והרשעה היוונית הסורית, זה פלג של מלכות יוון שמשלו בסוריה. אז הרישה הזאת הרגישה בחוש העיוור, באינסטינקט שלה, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה. הם ידעו שעם ישראל שהוא עם קודש, וגם המשפטים וגם דיני ממונות שלו הם קודש, אם נפגע בשמיכה, אז הם יאלצו לשפוט. על פי משפט שהוא לא אלוקי. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. בגמרא בסנהדרין דף י"ד כתוב, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג, ועיר שסומכין בה תחרב, והתחומין שסומכין בהם יעקרו. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו, ובין אושה לשפרם הוא שמח חמישה זקנים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. ויש מוסיפים אף את רבי נחמיה. ואז באו האויבים, והוא אמר לכל התלמידים שנזמחו, תברחו, והם תפסו את רבי יהודה בן בבא, ונעצו בו 300 לונביות של ברזל, ועשאו כחברה את כל הזעם שלהם על על זה שהוא שיבש להם את התוכנית של ביטול הסמיכה, הם הוציאו עליו. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים, המיוחדים של קודש ישראל להשם. ואז הרב מזכיר את מה שאנחנו הבאנו מהפסוקים מפרשת יתרו. משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. זה לא שכשאתה לומד תורה ואתה עוסק ברוחניות, אתה נמצא באיזו מערה, וכשאתה בא להתעסק בעניינים הארציים, אז אתה חי על פי סולם ערכים אנושי. לא. כל הדברים האנושיים אצלנו הם מוארים מתוך דרישת אלוקים. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ותורותיו. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוקי הכולל עולמי יד, וזורח בארץ ישראל, בארץ חבר נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש. שהרי כידוע, סמיכת דיינים יכולה להיעשות רק בארץ ישראל, ומקום ישיבת הסנהדרין, דווקא בלשכת הגזית. כי משפט אלוקי אפשר רק בארץ שכל הדר בה דומה כמי שיש לו אלוה, ולא בחוץ לארץ שכל הדר בה דומה כמי שאין לו אלוה. כן. המשפט הנהוג כיום הוא בכלל לא משפט ישראלי. הוא משפט טורקי או אנגלי או אוטונטטי או כל מיני דברים כאלה. אין לו שום קשר למה שאנחנו מדברים. להפך. שופט מישראל שלא דן על פי תורה, אז הרמב״ם כותב שהוא הרים יד בתורת משה רבנו, וחרף וגידף, כי אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ולא לפני משפטי גויים, ואנחנו צריכים להבין, שגם שופטים שחפצים לעשות משפט, אבל הם מוגבלים בתפיסה שלהם. כי קטנות הדעת האנושית היא מאפשרת לרשע לחדור אל מקום המשפט. תראה בסעיף 4, מה אומר שלמה המלך. השופט, הכי עליון, חכם מכל אדם, הוא מתאר תופעה. ועוד ראיתי, תחת השמש, מקום המשפט, שמה הרשע. ומקום הצדק שמה הרשע. זו תופעה שהיא מדהיגה. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. כלומר הוא מתנחם שזו אפיזודה חולפת. אבל מקום המשפט בסופו של דבר יגלה את המשפט האלוקי. אז אתה רואה בסעיף 3, מתוך ההפטרה שאנחנו נקרא השבת, הנביא ישעיהו בתלונן, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק אלין בא ואתה מרצחים. כספך היה לסיגים, סובך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי אנחם מצרי והנקמה מאויבי, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. והנבואה הזאת של אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, היא הבסיס לתפילה על השבת המשפט, שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום. בסעיף 5, הפסקה השלישית, אנחנו מתפללים, אשיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו מהרה אתה השם לבדך. כי מלכות השם מתגלה דרך המשפט העברי האמיתי. ומלוך עלינו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. אבל אם אנחנו מתבוננים על שתי הברכות הקודמות, אז אנחנו צריכים להתמלא באושר שגאולת ישראל הולכת ומתקדמת. הגמרא במגילת דף י"ז מבררת ומנמקת את הסדר של תפילת 18. יש שם הרבה בקשות, סופרמרקט עם הרבה מוצרים. מה הסדר? אז הגמרא מבהירה בתוך הסדרה הזאת שמופיעה פה בסעיף 5. אז אומרת הגמרא, ברכת השנים קודמת לקיבוץ גלויות. למה? כי הנביא יחזקאל אמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הרי המאפיין של של הגלות הוא שהארץ היא שממה, ושממו עליה אויביכם, כתוב בפסוק. אז לקראת החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, אז אומר הנביא יחזקאל, הוא פוקד על ההרים, על הגבעות, תתחילו לצמוח, תתחילו לפרוח, כי עמי ישראל קרבו לבוא. ואמר רבי אבא בגמרא בסנהדרין, צדיק ח' עמוד א', אין לך קץ מגולה מזה. ורשי כותב, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. אז קודם אנחנו מברכים, ברך עלינו את השנה הזאת וכולי. ברוך אתה השם מברך השנים. ואז עם ישראל יכול להתקבץ, וזו ברכת קיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו, יקבצנו יחד מהרה מרבה כנבות הארץ לארצנו, ברוך אתה השם מקבץ נדחי ישראל. אשרנו שכבר 100 שנים בקירוב ארץ ישראל נותנת פריה בעין מדהימה, בעין יפה. כדאי לעשות סיור במחנה יהודה. השנה חגגו 100 שנים להיווסדות מחנה יהודה. זה מאורע היסטורי, כי מחנה יהודה זה ברכת השנים וגם קיבוץ גלויות. רק במכון מאיר אתה רואה שיש קיבוץ גלויות. אתה רואה פה את כל המחלקות, את כל השפות. אשרנו שאנחנו זוכים לקיבוץ גלויות, חזון העצמות היבשות. אז ברוך השם, אנחנו שמחים על ברכת השנים, שמחים על קיבוץ גלויות, וגם אנחנו שמחים שהנה הסוגיה המרכזית היא הסוגיה הצמודה. כי עם ישראל חוזר לכאן, והוא מברר את סדרי המשפט שלו, איך הוא חי, על פי איזה קנה מידה? האם מגמת חייו ומגמת משפטיו זה דרישת אלוקים? או לא? אז אם התקבצנו לכאן מכל הגלויות, והבאנו איתנו את סדרי המשפט של הגויים, אז ודאי, זה לא קל להשתחרר מהם, ולהוסיף קומה ולעלות למשפט הישראלי, העברי, האמיתי. לא כתוב פה בברכה, השיבה שופטנו כבראשונה, כמה שנים זה ייקח, האם במושב אחד בכנסת או בקדנציה אפשר יהיה טיפה לשנות דברים, אבל השבת המשפט זה השלב הבא. צריך גם לטפל במלשינים, בדת שהיא רודפת אותנו, הדת הנוצרית, ולהעלות את קרן הצדיקים, לבנות את ירושלים ואת את בית המקדש וכולי, ואז את צמר דוד עבדך, משיח. זה תהליך, גולת ישראל היא קימה קימה. אבל אנחנו מובלים על ידי ריבונו של עולם. התהליך הוא תהליך שאיננו פוסק. ואשרינו שאנחנו עסוקים בבירור הזה, ובהתקיימות דברי הנבואה, והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. Thank you.